שלום וברכה. אנחנו בסדרה של שיעורים אמונה ברורה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין אמונה שלנו על פי שכל. להבין האם אנחנו יכולים לבדוק אמונה שלנו. לא שהיא כולה בנויה על רגש או על מישהו אמר לנו משהו, אלא האם אפשר מבחינה רציונלית לדעת שיש אלוקים. ואחר כך, בעזרת השם, בשיעורים הבאים, גם האם תורה אכן ניתנה לנו בהר סיני, ועם כל מה שכתוב שם אמת. ואנחנו דיברנו בשיעור הקודם, כמה שיעורים הקודמים, על צורך, למה צריכים לבדוק את השאלה הזאת, כמה שזה חשוב לבדוק אותה מבחינה שכלית. והיום אנחנו נדבר על השאלה הזאת דווקא ממבט של הוגי דעות לא יהודים. אולי חלקם דווקא כן יהודים, אבל בגדול רובם לא יהודים וחילונים. למה? כי תמיד אפשר לומר, טוב, אנחנו דתיים, אנחנו לא אובייקטיביים, ואנחנו מנסים ככה לשכנע את עצמנו ולשכנע את המשוכנעים, ולכן אנחנו מאמינים ומחפשים לזה כל מיני סימוכים. דבר הזה נקרא אפולוגטיקה. זאת אומרת, שכבר אתה ירית חץ, ואחר כך סביבו אתה מצייר את המטרה. זאת אומרת, אתה כבר תוצא ידועה מראש, יש אלוהים, וזהו עכשיו כל השאלה איך להוכיח את זה. כל השאר זה כבר לא חשוב. אז לכן אני חשבתי לקחת דווקא הוגי דעות לא יהודים, ודווקא אנשי מדע או פילוסופיה, אנשים שהם חושבים על הנושא הזה, ולנסות לבדוק במבט ראות שלהם. אז נתחיל קודם כל מהיסטוריה. מאז שקיימת פילוסופיה, זאת אומרת שזה לפני 2500 שנה אחורה, עד עצם היום הזה, כמעט כל הפילוסופים היו אנשים מאמינים. מראשוני ראשונים, הרוקלייטס ונקסימנדר ואנקסגור וטלס כמובן, לפני סוקרטס, כן? ודרך כל האחרונים אחריו, שם אפלטון, אפלטון, אריסטו כמעט עד ימינו, כולם היו אנשים מאמינים. ורק לפני 150 שנה, פעם ראשונה בהיסטוריה, הופיעו כמה פילוסופים, בעצם אפשר להגיד רק אחד, יהודי כמובן, שאמר שאין אלוהים. זה היה קרל מרקס וחברו אחר כך פרידריך אנגלס, שהם פעם ראשונה בהיסטוריה, מישהו שאמר חד משמעית, אין אלוהים, ושם בסוף המשפט נקודה. כי היו כאלה שאמרו, אין אלוהים, אבל, והיו שם מסבירים שבעצם יש, רק לא מה שאתה חשבת שזה אלוהים, שהוא לא כמו שאתה מדמיין לעצמך. וכאלה דווקא היו לרוב. הייתי אומר כמו שאנחנו דיברנו, שכל הפילוסופים היו מאמינים, ורוב רובם מהם לא היו דתיים. זאת אומרת, רוב הפילוסופים, אפילו החל מסוקרטס, היו אנשים שכפרו בדתות. היו אנטי-דתיים ומאמינים באלוהים. למשל, דוגמה של סוקרטס היא דוגמה קלאסית. מי שקצת מכיר את הפילוסופיה, הוא ודאי יודע שסוקרטס מת כיוון שדנו אותו למוות בבית דין, בבית משפט של אתונה, דנו אותו למוות, על מה? על כפירה, על זה שהוא כופר. זאת אומרת, הוא היה הראשון שדתיים הרגו אותו. והוא אכן היה כופר במיתולוגיה היוונית, בתפיסות עולם היוונית של היוונים, באלים יוונים. הוא באמת היה כופר והשפיע לרעה בגרשיים על דור צעיר של של היוונים באתונה. ולכן דנו אותו למוות. והציעו לו, או שאתה תפסיק, או שאנחנו נדון אותך, נעניש אותך. והוא ידע שזה מה שמגיע לו, והוא פשוט נלחם נגד דת. אבל הוא עצמו היה אדם מאמין. ומילים האחרונות שלו לפני שהוא מת, זה להביא קורבן שם לאחד האלים. הוא היה ודאי אדם מאמין, ודיבר על כמה וכמה פעמים על זה שהוא מאמין באל. ודוגמה הזאת היא דוגמה מאוד אופיינית, כמעט לכל הפילוסופים שקיימים עד הימינו. לכן יש בלבול מאוד גדול. כל הכפרנים ואתאיסטים למיניהם, ששם כמו ריצ'רד דוקינגס ועוד יש כל מיני חדשים לבקרים, אז הם באים ומביאים דוגמאות כמה ש... כל המדענים ופילוסופים היו אנטי-דתיים. והם צודקים, זה נכון. הם היו אנטי-רליגיוזיים. אבל כולם היו מאמינים. הם היו אנטי-נוצריים. והמשפט הידוע של ניטשה, שם כולם בטח מכירים אותו, שאלוהים מת, וזה זה, זה משפט שהוא התייחס ביחס לדת הנוצרית. בקשר ליושקי. תבינים מי זה יושקי? יושקי. אז ביחס ליושקי, אז הוא אמר, אלוהים מת. אבל ביחס לאל, ניטשה עצמו ודאי שהיה מאמין. זה הדת הזרטוסטרה, זה כל דיבר זרטוסטרה, זה דת שניטשה, לא דת הדתית שלהם, אלא רעיון של האל, הטבע, המציאות. העוצמה, הטבעיות. זו דת. הוא ימין לגמרי. יש על זה מספרים כל מיני ככה חידודים כאלה, לא בדיחות, אבל מין חידודים ששם איזה מורה היה כזה אתאיסט גמור, אז הוא בא ללמד שם בבית ספר, אז הוא כתב על הלוח כזה משפט כזה שניטשה אמר אותו. והוא אמר, באמת, אלוהים מת. נקודה. ובסוגריים כתב ניטשה. למחרת הוא בא, ואחד היהודים כתב שם, ניטשה מת, ובסוגריים, אלוהים. אתם יודעים, זה באמת ככה. יש מין אשליה וטעות כזאת, שאנשים מזהים בין אמונה ובין דת, וזה לא אותו דבר. דת, רוב הדתות, יכולים להיות ממש נוראיות ופגניות ושל רשע. ועם כל זה, אמונה היא אמיתית. אמונה שיש משהו שהוא לא פשוט, שהוא לא טכני, לא פיזי, לא מקרי, לא מעצמו. זה שני דברים שונים, ובאמונה הזאת שיש אל, כולם מאמינים, היו מאמינים, כן? עד, כמו שאמרתי, עד לפני 150 שנה, שאז פעם ראשונה מגיע קארל מרקס ופרידריך אנגלס, ואומרים, אין אלוהים, נקודה. לפניו גם היו שם, אפילו לודוויג פוירבך, שהיה מאוד כזה אתאיסט, הוא לא אמר, אין אלוהים. דיבר כמה שדת מזיקה לעם. אבל זו הייתה שיטה. ועד ימינו, רוב הפילוסופים מאמינים, ורוב רובם אנטי-דתיים. היו כאלה גם שממציאים את הדתות משל עצמם. למשל, כל הצרפתים המשכילים שהם וולטר, מונטסקיה, ז'אן-ז'אק רוסו, דיני דידרו, כל אלה שהם המציאו, הם היו אנטי-נוצרים, והם המציאו דת משלהם, שנקראת דאיזם. דא, מלשון בצרפתית זה אל, כתוב אל, כאילו, דת של האל. והיו אחרים, כמו למשל אוגיוסט קונט היה גם, עם צידת משל עצמו, גם, כאילו, דע, הוא מייסד סוציולוגיה, הכיוון הפוזיטיביסטי בה, בסוציולוגיה, אז הוא גם המציא דת משל עצמו, נקרא דת הפוזיטיביסטי, דת ממש ככה קרה לזה, עם התקסים, עם עקרונות דתיים, רק רציונליים, רק שהוא בעצמו המציא אותם. עכשיו, מה שאנחנו ננסה לברר היום, זה שתי שאלות. שאלה אחת זה, למה? למה אנשים, כאילו, למה השיא של האנושות מבחינה שכלית, פילוסופים, מדענים, הכי גדולים בעולם, כל הזמן, למה הם מאמינים? זה מדובר על כל ההיסטוריה. למה אין ביניהם כמעט, כמו שחוץ מזה שאמרתי, כמעט אף אחד שבא ואומר, אין, תעזבו, אין אלוהים. למה כולם חושבים שיש? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, למיעוט הזה, שכן חושב שאין אלוהים, כמו אחר כך גם זה קארל מרקס, וזה המשיך הלאה, כן, זה ז'אן פול סארטר, ברטנארד ראסל, הם גם היו לא מאמינים. למה? למה לא מאמינים? על סמך מה? מה יסוד? למה הם אומרים שאין? ואולי בסוגריים היה צריך לברר עוד נושא, שאולי זה אנחנו נדבר בשיעור אחר, הבא אולי, למה כל כך הרבה אנשים, מיליונים אנשים, אולי מיליארדים, שגם לא מאמינים, ויש כל כך הרבה שכן מאמינים, או רוב האנשים בעולם כן מאמינים, למה? על מה זה מתבסס? אז אני אגיד לכם דבר אחד, שזאת לעניות דעתי סיבה, למה כל המהפכנים הללו, אנשים שכל עניינם בפילוסופיה, זה לשבור את צורת החשיבה הקיימת. הרי פילוסופיה, הוא כל פעם אומר, לא, אל תחשבו ככה, בוא נחשוב ככה. הוא כל פעם מחפש איך להפוך את המבט על המציאות. זה עניינם. עניינם להיות כופרים. אז אנשים האלה, במשך כל הדורות, שלא הגיעו למחשבה של, למה שלא יגידו, אין אלוהים. עוד לפני כן, כל הזמן, כאילו. הם לא פחדו, הם היו מוכנים למות על האמונה הזאת. למה הם לא חשבו? או מה אנחנו היום כן יודעים שהם לא ידעו? אז לעניות דעתי תשובה אחת ופשוטה. היא אפילו מאכזבת כמה שהיא פשוטה, אבל זאת התשובה. זה פשוט לא הגיוני להגיד שאין אלוהים. לכן אף אחד לא אמר את זה. אתם מבינים? זה נוסחה מאוד 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 פשוטה. היא אומרת ככה, ברגע שיש סדר, יש תבונה. כשאני רואה סדר, משמע, יש תבונה. ואפילו אפשר להגיד זה הפוך. מה הפירוש מונח תבונה? סדר. דבר שבחוכמה הוא תמיד מסודר. סדר כזה או אחר, אבל הוא מסודר. וברגע שאתה רואה לפניך עולם ומלואו, עולם גדול, עולם שלם סביבך, אז, ואתה רואה שהעולם הזה הוא מסודר להפליא, אז סימן שיש תבונה. תבונה שעשתה את כל זה. ומבחינה הגיונית, זה אי אפשר להגיד אחרת. זה לא, אי אפשר להעלות את זה על הדעת. ולכן כל המדענים וכל הפילוסופים האלה שדיברתי, היו אנשים מאמינים. הם היו נגד דתות, אבל מאמינים, ודאי, יש תבונה, מה אתה רוצה להגיד, שזה מעצמו? מעצמו זה מחשבה לא הגיונית. ונגמר הסיפור. אתם יודעים, הדברים האלה כל כך פשוטים, שלפעמים אנחנו לא מעלים על דעתנו כמה שזה, כאילו, איך יכול להיות להגיד זה אחרת, אבל מחפשים כל מיני הסברים והעמקות אחרות, ולא מעכלים עד כמה הדבר הזה הוא פשוט. אני אספר לכם, פעם הייתי בכנס מדענים בנושא דת ומדע, וכיוון שיש לי תואר דוקטור בסוציולוגיה של המדע, ואני גם אדם מאמין וגם דתי, אז הם הזמינו אותי לכנס הזה שאני אסביר שם את דבריי, הציג את זווית ראייה שלי על הנושא הזה. אז דיברתי מאוד פשוט, פחות או יותר מה שאמרתי לכם עכשיו, אמרתי שם, זה קצת יותר בקצרה, כי שם כולם מכירים את החומר, אז אמרתי להם בכמה מילים, וזהו, אמרתי, זהו, אני גמרתי בעצם. אני לא התכוונתי, ואני לא מתכוון לעשות את זה משהו ארוך, כי כמה שארוך יותר מסובך. זה פשוט, יש סדר, סימן שיש מסדר, סימן שיש תבונה, פשוט. אז אחד האנשים שיושב שם בקהל הוא פרופסור לאקו-קוסמיזם. אקו-קוסמיזם זה חקר החלל על פי צלילים. בדרך כלל אנחנו חוקרים חלל על פי ראייה, טלסקופים וזה, אבל פחות או יותר ראייה, או חישובים תיאורטיים. אז זה חקר החלל. אבל יש תחום כזה באסטרונומיה שהוא נקרא אקו-קוסמיזם, שזה מישהו שיושב ושומע צלילים של חלל. והוא על פי צלילים מגלה כל מיני דברים שהתרחשו בעבר, כמו למשל יש כזה דבר נקרא הרעש הרליקטי, זאת אומרת שהם אומרים שזה הרעש ממפץ הגדול. הוא נשמע עד היום, כן? יש מין רעש כזה בחלל שמקשיבים לו, או התנגשויות של אסטרואידים, או קומטות, או כל מיני שם כוכבי שביט, כל מיני גופים בחלל שקורה, על פי זה הם מנסים להבין דברים כאלה שאי אפשר להבין אותם בראייה וכו'. נקרא, לא משנה. הוא יושב ככה רוב הזמן, מקשיב לצלילים, כותב מספרים, מה תדירות של צליל מסוים, מה, עד כמה זה חוזר על עצמו, אם כמה חוזר, אז הוא אומר שזה סדרה של ההתנגשויות, כל מיני, בסדר. זה המקצוע, אקו-קוסמיזם. והוא פרופסור לאקו-קוסמיזם, שומע כל מה שאמרתי, גמרתי לדבר, ובכוונה, כן, נתנו לי שם מרצאה, כן, אני אומר, דיברתי שם בערך 10 דקות, גמרתי, ובכוונה עשיתי את זה ככה, כאילו אמרתי, זהו, אני גמרתי. אין לי מה יותר להוסיף, רק זה הנושא. אם יש סדר, סימן שיש תבונה. אז הוא אמר, שטויות. זה היה כל כך, זה ביטוי כל כך לא אקדמי, כל כך לא מקובל, כי בדרך כלל מה שמקובל שם זה להגיד, זה שיחה מאוד מעניינת של האמיתי, אם כי יש לי כמה השגות שברצוני לברר, או כמה שאלות קטנות שלא די ירדתי לסוף דעתו של כבודו, וכולי, כן, כל מיני קונסים כאלה. אז הוא אבל הוא ככה פתאום, ככה בבטות, שטויות, ככה עם היות כזה, הרבה שטויות. התרגז מאוד ככה, מאוד דיבר, כאילו. אז ישב שם מישהו שקוראים לו פרופסור ליברמן. הוא היה מועמד לפרס נובל לביולוגיה. אז הוא אמר לו, למה שטויות? תראה. ניגש ללוח, וצייר על הלוח, כתב שם כמה מספרים. ואמר, תגיד לי, אם אתה תראה את המספרים, אם אתה תשמע באוזניות שלך, כשאתה מקשיב לחלל, למספרים הללו, מה אתה תעשה? אז מה אני אעשה? צוחק, הוא אומר, אני אצעק אוריקה. אוריקה זה המילה מצאתי. מצאתי זה כאילו הביטוי כזה שהיה ארכימדוס, שהיה צריך פעם לגלות שם משהו, איך, לא משנה, באמבטיה. הוא יצא מאמבטיה בצעקה ערום, התחיל לרוץ ולצעוק, אוריקה, מצאתי את הפתרון, מצאתי את התשובה. אז הוא אומר, אני ירוץ ויצעק אוריקה ויקבל פרס נובל על זה שאני גיליתי ציוויליזציה אחרת מחוץ לכדור הארץ. למה? הוא אומר, כי מספרים הללו שאתה כתבת פה על הלוח, הם יכולים להיות רק מבעל תבונה, רק ממישהו שהוא... זה לא יכול להיות מקרי. אז הוא אומר, אתה יודע מה אני כתבתי לך? אני כתבתי לך את הקוד הגנטי של שם משהו. כל תא, כל מולקולה של חי, יש בתוכה את DNA, שהוא בנוי מארבע מספרים סך הכל, זה אותם המספרים, זה A, G, S ו-T. בסדר, אז ההרכבים של A, G, S, T הם שגורמים בסופו של דבר לזה להיות ג'ירפה, ולזה להיות עכבר, ולזה להיות אדם. זה הרכבים. אז במולקולה אחת יש שם מיליונים, מיליונים של נתונים, של הרכבים הללו וכל זה. ואתה רוצה להגיד שכל זה הכל מקרה? הנה, אתה לא צריך להקשיב לחלל, תקשיב זה פה, במקצוע שלי, בביולוגיה. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על דבר הזה, כשהוא אמר, תגיד שזה, אז פרופסור ליברמן שואל אותו, הוא אומר, תגיד שזה מקרה, שזה בא מעצמו? אז הוא אומר, לא, זה לא דעה מדעית. אין דבר כזה במדע להגיד מקרה. אין אמירה כזאת. אז... ובגלל הדבר הזה, לעניות דעתי, מה שקרה זה שפילוסופיה שהתחילה כניסיון לברוח מהמיתולוגיה, מהדת, מהאמונה, ככה זה בעצם ככה התחילה פילוסופיה, כן? רצון לאהוב חוכמה. אל תגיד לי שום דבר מיסטי, משהו מהעולמות עליונים, שום דבר, אני רוצה חוכמה. אוהבי חוכמה, פילוסופים, פילו זה אהבה, סופו זה חוכמה. אנחנו רוצים להבין הכל בחוכמה, אז כיוון הם התחילו ככה, והגישה הזאת, הם הלכו וחקרו יותר ויותר ויותר, בסופו של דבר כל הפילוסופיה הגיעה לדת, פשוט לדת. הפילוסוף האחרון שהיה מהגדולי פילוסופים בעולם, הפילוסוף היווני האחרון, קראו לו פלוטין, הוא חי לפני 2000 שנה, הוא ממש כבר דתי לחלוטין, כותב הכל שם כתבים דתיים, המון המון, פשוט זהו, פילוסופיה הידרדרה לדת. ובערך 1500 שנה לא היה כמעט שום פילוסוף בעולם. בדרך כלל אנשים לא מכירים את זה, לא מודעים לזה, אבל תפתחו אנציקלופדיות, ספרי היסטוריה, ואתם תראו שזה מה שקרה. פילוסוף האחרון היה לפני 2000 שנה, בערך, פלוס מינוס, והוא היה כבר דתי, וגם לפניו כבר היו כולם שם דתיים, אבל אני אומר, זה שיא היה, וזהו. וכל תקופה של כמעט 1500 שנה, לא היו פילוסופים. אפשר היה למצוא פה ושם איזה הוגי דעות כאלה, או כן פילוסופים, אבל כולם פילוסופים דתיים, כמו תומאס אקווינט, למשל, שם היה, או יעקב ביומה, או אביצנה, היו כמה בסדר, כולם דתיים. לא היה אף פילוסוף חילוני כזה, שמישהו שהוא... הכל זה פילוסופיה של דת. זאת אומרת, פילוסופיה הפכה תיאולוגיה. לא היה יותר. בגלל השאלה הפשוטה הזאת, בגלל מה שאני אמרתי לכם, זה לא הגיוני לחשוב שאין אלוהים. זה פשוט נגד השכל. יש סדר, סימן שיש תבונה, הכל כך פשוט. וככה זה יחזיק 1500 שנה, עד שיום אחד קם מתמטיקאי, איש מדע, פילוסוף, בשם רנה דיקארט, ואמר משפט שהפך את כל הסיטואציה, כל המצב הזה, הפך אותו לגמרי, וממנו התחילה הפילוסופיה המודרנית שממשיכה עד ימינו. הוא החיה את הפילוסופיה. זה היה לפני 450 שנה בערך. רנה דיקארט, פילוסוף גם צרפתי, הולנדי, שם. שמה שהוא עשה, הוא אמר, אני לא רוצה לדעת שום דבר, אני רוצה להסתפק בכל. אני לא רוצה לסמוך על שום דבר. לא מה שאמרו לי, לא מה ששכל שלי אומר, לא מה שרגש שלי אומר, חושים, כלום, 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 כלום. אני רוצה הכל להבין על מה אני יכול לבסס את ההשקפה שלי, את המבט שלי, את ההיגיון שלי. אני צריך, מה שנקרא, נקודה ארכימדית, כמו שארכימדוס אמר, תנו לי נקודת משען, ואני כבר אז יוכל להרים את כדור הארץ. תן לי נקודה אחת ודאית, איזשהו דבר, משהו, לא משנה, יש אלוהים, לא משנה, לא אכפת לי. האם יש משהו שהוא ודאי לחלוטין? נגיד, זה שאנחנו פה יושבים עכשיו מדברים, האם זה ודאות גמורה? דיקארט אומר לא. זה לא. אולי אני עכשיו חולם. אדם שהוא חולם, לא תמיד הוא יודע שהוא חולם. לפעמים הוא חושב שזאת המציאות. אז אולי גם עכשיו אני חולם. איך אני יודע מה היא האמת? אני מרגיש פה משהו. אולי זאת אשליה, כמו שיש לי אשליה בחושים, בהרגשות. אולי גם זאת אשליה. אני צריך משהו שזה יסוד שעליו אני אחר כך אבנה כל ההשקפת עולם שלי. והמשפט המפורסם הזה, כולם בטח מכירים אותו, כולם יודעים את הביטוי הזה של דיקארט, כיוון שזה היה כמו צומת כזה, נקודת משען שאחר כך הכל השתנה, הוא אמר, אם אני חושב משמע שאני קיים, זאת אומרת, יכול להיות שמחשבות שלי זה שטויות, יכול להיות שאני רואה אשליות, יכול להיות שזה דמיונות, אבל יש כאן מישהו שחושב את השטויות, מישהו שאצלו זה הזיות. סימן שיש מישהו שקיים. זה הביטוי, הוא אמר אותו בלטינית. קוגיטו ארגו סום. קוגיטו, מחשבה, כן? ארגו, משמע. סום, קיום. קוגיטו ארגו סום. אם אני חושב, משמע אני קיים. ואז, אוקיי, הבנתי, אתה קיים, מה הלאה? ואז על זה שלב הבא, אומר, אם אני קיים, משמע אלוהים קיים. ואת זה לא כולם מכירים. משפט הזה, אם אני חושב, משמע אני קיים, כולם מכירים, כי זה משפט חילוני. אבל שוכחים להגיד שהוא מיד אחרי זה הוסיף. ובנה על זה כל הפילוסופיה שלו, וכל הספרים שלו, בנויים על היסוד הזה. אם אני קיים, סימן שאני מסודר, אני רואה, סימן שיש אלוהים. ואז הוא כותב כל הספר שלו, שהוא מנסה להוכיח בשכל, בהיגיון, שכן, ודאי שיש אלוהים. למה? כי הכל מסודר. אני רוצה לתת לכם דפי מקורות על נושא הזה. שאני בכוונה, כמו שאמרתי לכם היום, אנחנו היום מדברים רק על המבט חילוני, רציונלי, בלי אמונה, בלי דת, בלי לסמוך על שום דבר, אז לכן גם המקורות הם חילוניים, ויקופדיה וכל שם חוקים בפיזיקה וכו', כן? אז תשימו לב. טוב, אנחנו צריכים לסיים היום, אבל אז לכן אנחנו לא נקרא כל הפסקה הזאת של אצלכם במקור מספר אחד, אבל אתם תקראו את זה לעצמכם, זה בעצם בתמצית, כל מה שאמרתי לכם עכשיו בעל פה, הכל פה כתוב בזה, ורק נקרא משפט אחרון במקור אחת, שהוא אומר ככה, לאחר שדיקארט, אולי קצת לפני כן, אולי ככה, כך הגיע דיקארט לקביעה קוגיטו ארגו סום, לאחר שדיקארט מגיע למסקנה כי הוא עצמו קיים, הוא מבקש להוכיח שגם אלוהים קיים. לשם כך הוא הציג הוכחות שונות. ויש לו באמת שם שלוש הוכחות לקיום אלוהים וכו' וכו'. זה אם למי שמעניין תקרו ותעמיקו בזה. אני רק רוצה לסיום להגיד לכם עוד דבר אחד, שאחרי שדיקארט אמר מה שאמר, והכל זה היה הגיוני, פילוסופי וכו', מדע התפתח הלאה, ומדע הגיע, אחר כך גם ניוטון, הוא הצטרף לשיטתו של דיקארט, והלך בדרכו, ויש אחר כך, כמו שאמרתי, כן, כל הפילוסופים הרציונליים שקיימים היום, הם כולם בנו את השיטה שלהם על יסוד של דיקארט, הוא אבי אבות הפילוסופיה המודרנית, החדשה, לפניו לא היה, כן, כמו שדיברנו, 1500 שנה. עכשיו, מדע המשיך הלאה, התפתח, ואז מדע הגיע לאותה מסקנה, מה שאומר דיקארט, אבל על אותם היסודות, אבל הפעם זה כבר בצורה אמפירית. זאת אומרת, לא מחשבתית, לא דעות, לא רעיונות, לא סומך על זה, אלא מעשית, בפועל, תכלס, לפי חוקי פיזיקה נטו. ואת מהם החוקים הללו, ולמה הגיעה הפיזיקה המודרנית, ואנחנו נדבר יותר על חוק השני של תרמודינמיקה, שאנחנו זה אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא. נעצור כאן.